טוב, בסייעתא דשמיא, אני אלמד סוד ישרים על פורים, נתחיל כבר את הסוגיה של פורים. זה לילה, ליל פורים, אות למד ה'. ביקשו פעם קודמת שאני ארחיב יותר בביאור המושגים, ולמרות שאולי הקצב יהיה קצת יותר איטי, בסדר? אז נשתדל בעזרת השם, נתקדם לאט וננסה לבאר את המושגים שצריך לשים לב. הסוד ישרים הוא עילוי של ספר. הוא נכתב על ידי בן אדם שהיה עילוי מאוד גדול, זה אפשר לראות מהסדרי תיירה והספרי התחילס והכל מצורה מאוד עילויש, וגם כדרכם של עילויים הוא גם ברור לו שאתה גם מכיר את הספרות הפילוסופית היהודית של הרמב״ם במוהר הנבוכים, כמו שמי שמכיר מהפסיכה לבזי יינקב, שהוא מאוד אוחז שהספר הזה מתאים עם חסידס, ואתה גם בטח מכיר את היסודות של חסידס, וברור שאתה מכיר את היסודות של אישביצה. אז את כל אלה לא צריך להסביר, זה ברור, ומפה מתחילים. עכשיו, וגם אצלו יש, היות והוא היה באמת עילוי גדול, אורחוס חיים, אז הוא גם יש לו היקף אדיר, אפשר לראות את זה גם באורחוס חיים למשל, כן? הספר שהוא הוציא בשנת פטירתו, כשהיה בן 51, הוא נפטר בגיל 52, מה שהוא כתב בתקופה שהוא היה במאסר, במשפט, בוורשה, 10 ימים הוא כתב את הקונטרס הזה על הנהגות החסידות של רב, ועל צבוע עשה רב לזר הגודל, ושם אתה רואה גאונות בהיקף עצום. וכדרכו הוא גם לוקח דבר ומקיף אותו. ועכשיו זה ברור לו שאתה בטח מכיר את הסוגיות, לא צריך להסביר אותן, נכון? מביאים זויה, אתה בטח ראית את זה כבר בפנים. לכן, אצל ישור זה ספר שקצת קשה לתפוס אותו, אבל כשתופסים אותו, בגלל ההיקף העצום שלו, ובגלל שהוא מקיף חסידס ופילוסופיה ומחשובה וקבולה, וכל כך הרבה היקף יש בה, ולומדס, הוא מגיע ממקום כל כך ענק, כשהוא מוציא נקודה, הוא מוציא נקודה בדרך כלל מאוד עמוקה ושורשית. אז יש יופי מאוד גדול בספר הזה, אבל צריך להתבונן כדי ש... נראה את היופי הזה. אז בסייעתא דשמיא ננסה קצת להיכנס למאמר. אני לא יודע איך אתם מעדיפים, נתחיל לקרוא ואז להגיע להסברים, או שאולי ניתן תמונה כללית של מה שיש פה, ואז ניכנס לפרק את זה. אני חושב שתמונה כללית תוסיף. אז אני אומר את זה כדור הקדמה, שאם יש מושג שלא מספיק מוכר או משהו, פשוט על מנס קיין, בסדר? גם אם אחרים פה אין מכירים ורק אתה לא מכיר, זה המקום לשאול, ולנסה להרחיב את זה, ואני מניח שבסייעתא דשמיא גם לי יהיה תועלת ולכולם יהיה תועלת מלברר את המושגים, את השפה, אפילו להכיר אותה. טוב, המאמר מתחיל עם הפוסק ואי בימי אחשוויירוש, איסא בגמורה, הוא עומד על דברי הגמור במגילה י' עמוד בייס, ואי בימי אחשוויירוש, עומר רב לוי ואיתמר רבי יוינוסון, דובר זה במסוירס ביודענו מאנשי כנסת הגדולה, כל מוקים שנאמר ויהי, אינו אלא לא שוין צער, ואי בימי אחשוויירוש, הוה הומון. אז משהו בא בקטע הראשון של המאמר, לבאר את ההבדל בין ויהי לבהיה. ויהי זה לשון צער, בפרט ויהי בימי, והיה לשון שמחה. הויהי והויו, שאנחנו מדברים כאן, זה בעצם איך אנחנו תופסים את המתאים. נתחיל עם וורט ששמעתי מאבא שלי. הוא אומר, שימו לב שיהי זה יהיה בעתיד, נכון? יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו. יהיה איתנו בעתיד. היה... זה היה בעבר. מה קורה בויהי והיה? ויהי והיה, יש פה שימוש בוו שנקראת אצל המדקדקים, וו ההיפוך, בסדר? הוו הופכת את המשמעות של המילה. במקום להגיד יהי, יהיה בעתיד, אתה אומר ויהי, פעם היה. אותו דבר גם היה. היה זה בעבר, ואז אתה אומר והויו, זה והויו אם שומע תשמעון, והיה, אם יהיה, והיה, זה עתיד. זאת אומרת, יש פה וו, שהופכת את המצב מעבר לעתיד, כן? מעבר לעתיד, מהיה לווהיה, והפוך, כן? ויהי, זה מיהי לויהי, מעתיד לעבר. כשאנחנו אומרים שויהי לשון צער, והיה לשון שמחה, הרעיון שמתבטא פה זה, יש מצב בחיים של אדם, שהוא מסתכל על סיטואציה מסוימת, הוא מסתכל על עצמו, הוא מסתכל על המקום שלו בלימוד, בעבוד עשה שם, במשפחה, בחינוך הילדים, בקשר שלו עם ההורים, וכל מיני דברים כאלה. והוא חושב שהדבר הזה היה. זאת אומרת, זה דבר ששייך לעבר. זה דבר מת. בסדר? רמי שפירא היה מגדיר, היה אומר שאדם חי, הוא חי בעתיד, אדם מת, חי בעבר. בסדר? הוא קיים רק בעבר. וזה נפקמינה גם לאדם שעדיין הולך עם עיניים פתוחות והרגליים שלו הולכות. אם יש לו רק עבר ואין לפניו עתיד, הוא מת. בסדר? מבחינה קיומית, מבחינה נפשית, מבחינה רגשית, הוא מת. אין לו עתיד, אין לו תקווה. הכוח החיים, כוח התקווה, זה הכוח הקדימה. יש לי עבר. יש דבר שהתחיל במצב שהיה לו עבר. היה. כן? וזאת אומרת, יהי. סליחה, בוא נתמקד ביהי. יש לו עתיד. אבל אז מתברר שלא. אביו ההיפוך בא וקטעה את זה, והיהי, זה פעם היה. אין עתיד לדבר הזה, הדבר הזה הוא צער, והיהי. ויש לעומת זאת, פה יש לנו גם ואי בימי, וזה עשה לשור אם יבאר שיש פה עוד עומק בוואי בימי, והיה זה, הסתכלתי על המצב כהיה, אני חשבתי שהמצב חסר סיכוי, שהוא עבוד, ומתברר שווהיה, יש עתיד, יש קדימה ויש לאן ללכת, למרות שהמצב היה נראה חסר סיכוי. והיה לשון שמחה. שמחה מגיעה כשיש מצב שהיה נראה לי עבוד, ומתברר שעוד יש סיכוי, אין ייאוש, יש תקווה, ויש לעומת זאת המצב שכשחשבתי שיש תקווה, חשבתי שיש לי למה לקוות, אולי עוד יום אחד אני אהיה תלמיד חכם והתברר שזה כבר לא יקרה, זה ויהי, זה הצער והכאב הגדול. עכשיו, יש הרבה מה להעריך בזה, ואולי עוד ניגע בזה בהמשך, כי זה, השאלה כאן זה משחק של דמיון וזיכרון. בסדר? אני לא אכנס כרגע להסביר את כל הסוגיה הזאת של דמיון מול זיכרון, אבל זיכרון שייך בעיקרו לעבר. בסדר? אני זוכר את מה שהיה, אני לא יכול לזכור את מה שיהיה. בסדר? אין דבר כזה. גם לדמיין על מה שהיה בעבר זה לא מומלץ. לדמיין, אתה יכול לדמיין לגבי מה שיהיה בעתיד. לזה יש מקום. אבל מה שהיה בעבר אמור להיות זיכרון. זאת אומרת, יש לנו פה זיכרון מול דמיון. הזיכרון הוא ייצוג של העבר, והדמיון הוא בעצם מה שיהיה בעתיד. עכשיו, כשאנחנו בעצם נמצאים במקום של זיכרון ודמיון, יש מקום שבו אני יכול לקחת את הדמיון ואיתו לקבוע את הזיכרון. ואנשים לצערנו עושים את זה בחיים. זאת אומרת, אני הייתי רוצה, קשה לי לקבל את מה שהיה, ואז אני יוצר מציאות חילופית אצלי בראש, שנעימה לי יותר, וכמה כמובן שהמצב יותר חמור, זה הולך ונהיה יותר ויותר מציאותי, עד שהבן אדם כבר תופס את מה שהיה, ומספר סיפור חדש על מה שהיה בעבר. כשהסיפור הזה, יש לו אולי התכתבות עם המציאות, הוא קשור למה שהיה במציאות, אבל זה לא מה שהיה. זאת אומרת, כוח הדמיון קובע את הזיכרון. בסדר? זה ויהי. זה יהי שקבע את הויהי. בסדר? זה כוח העתיד, כוח העתיד, כוח הדמיון, קבע מה יהיה הזיכרון. לעומת זאת, המצב ההפוך הוא היה והיה. אני לוקח את מה שהיה, ועל בסיס מה שהיה, על בסיס הזיכרון, אני מתבסס ופונה את הדמיון. לא מדובר בדמיון שעומד בפני עצמו ומדמיין לעצמו, אלא דמיון שלוקח אבני בניין מציאותיות ואמיתיות, ובונה עליהם. זה כוח המדם המתוקן, כוח המדם המבורר. זה, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת, ואני לא אכנס, רק שאנחנו עוד נטפל בזה בהמשך והמשך המאמר, לכן אני רק מזכיר את המושג הזה, ו... מאוד משמעותי, כאילו איך האדם חי בעולם, העצב מול השמחה, העצבות של הויהי מול השמחה של והיה. פורים, כן?
זה תמיד חיובי, אם נוכל את העבר, אם העבר היה שלילי, בן אדם פסימיס, כל דבר ואז הוא מדמה, אז לעתיד שתמיד יהיה שלילי.
כן.
זה דווקא חיובי, זה תלוי
איך הוא,
מה הזיכרון שלו.
כן, האמת היא, יש תמיד, בשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לסוגיה של זיכרון ודמיון, שהיא סוגיה מאוד רחבה. רב צודק מדבר על זה גם לגבי המקוישש, כן, המקוישש וציציס. יש במאמרים הכתובים, לא נראה לי שיש לך אותם, אבל שם יש התייחסות רחבה לעניין הזה. האמת שיש מאמר בערך 200 עמודים על הנושא הזה של זיכרון ודמיון, ואין לי כרגע את היכולת לתמצת, אבל באמת, זו באמת סוגיה רחבה. כשאנחנו מדברים פה זיכרון, זה לא רק מה שאני זוכר שהיה, כי גם בכל מה שאני זוכר שהיה, יש מוטיב מסוים של דמיון. זאת אומרת, כוח המדע מפעיל ומספר לי גם את מה שהיה, תמיד. השאלה היא, מה מפעיל את המדע? האם יש את ה, נקרא להם, האמיתות הגדולות, הידיעות הגדולות, שהן אבני הבניין, או שהדבר בפני עצמו? בסדר, אני צריך לטפל בזה. אתם באמת מעלים נקודה חשובה, אבל כן. בוא נתמק, מה קורה בפורים? פורים, מה שקורה זה אוסף של מקרים. במבט ראשון, אוסף של מקרים, נכון? היה סיפור, יש הגדרה חריפה של החידוש הערים, שהחידוש הערים סיפר, אמר פעם, תארו לעצמכם, שהיה מביגיע אברך לשטיבל, ומספר, אל תשאלו מה קרה במסיבה של החשווירוש. המלך שתה, ושתה יותר מדי, ואז הוא התחיל לדבר שטויות, והוא ביקש שיביאו את הגברת, ועוד בצורה מאוד מסוימת, וקיצור, אתה לא יודע אם עוד דמורי של לפני החטא, נוח אחרי החטא, וקיצור, זה אחרי הרבה שתייה, זה היה בלגן, והיא לא רצתה לבוא, וצמח לה... אתה יודע, אמורים לו, סליחה, מה זה בשטיבל כאלה דיבורים? ימצא מפה, מה, אתה מדורי רכילות הכי נמוכים, שאפילו בעיתונים מצנזרים, זה אתה מביא לנו פה? ואפילו בקו השטיבל, אל תכניס את השטויות האלה. בסדר? זה מה שאתה מספר לנו, ואז יש לו יום אחד נייס נוספים, מה קרה? ביקסום ועושה רש, דיברו, ניסו להרוג את המלך, מה? כל הדברים האלה, חידוש הערים אמר, זה לכאורה בכלל אין לזה מקום בבית מדרש בכלל. ובסופו של דבר, הסיפור של מגילת אסתר, הנס הגדול של פורים, זה שהאוסף של כל הדברים הכביכול רחוקים מגבול הקדושה. בסדר? שלא, לכאורה לא אמורים להיות בבית מדרש בכלל, אפילו לא בנספחים של הבית מדרש. הם מתגלים כגילוי כבודו יסבורך, והתפשטות הקדושה עד ממש עד הקצה. בלשון של המאה השילוח, יש לנו את זה במאה השילוח בחלק א', על מגילה. על מגילה הוא כותב על רבי יוחנן. הגמור אומרת שם שרבי יוחנן מגילה דף י"א, פוסח לו להיפר שסה מאוחק, כשהוא התחיל לדרוש את הסוגיה של פורים, הוא התחיל מהפרשה הזאת, זוכר חסדוי ואמונסוי לבייס ישראל, ראו כל אף סי אורץ, איס ישוע סלוי קיינו. אומר, מתי היה הזמן? אז אם עושה ראו כל אף סי אורץ, איס ישוע סלוי קיינו, בימי מרדכי ואסתר. זה הזמן שראו אף סי ארץ, איס ישוע סלוי קיינו. טוב, אומר, מה זה אף סי אורץ? אומר המאה השילח, מה זה אף סי אורץ? אומר, כסיב, כתוב בפסק בתהילים מעין זיין, אתה הקל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך. קדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות, והודעת בעמים בכל הגויים את עוזך, את כוחך. היינו, כי כל הניסים שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל, כל הניסים הגדולים, המפורסמים, כן, כמו שהרמב"ן קורא להם בפרשת שבוע, כגון יציאת מצרים וקריעת ים סוף, וכל המלחמות שהיו שלו כדרך הטבע. אומר, זה נקרא פלא. זאת אומרת, זה דברים שהם מופרשים, הם לא ההנהגה הטבעית של העולם, אלא ההנהגה יוצאת מגדר הרגיל. מי שמכיר את הפרי אורץ על פרשס בוי, שיש לו שם אריכס גדולה, שהגילוי של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע, והגילוי של הקדוש ברוך הוא מתוך הנס, כן, פרצוף חגת, פרצוף נאי, זה פרצוף היום, פרצוף הזמנים, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע הוא גבוה יותר מהגילוי שלו בניסים הגלויים והמפורסמים. אבל הגילויים המפורסמים זה האטו, אוקיי, אוי ספלה, אוי דעת הבעמים וזכו. זה נקרא פלא. אומר בהם, לא ייתכן לומר בהם לשון ראייה, אומר האיש ביצור. אתה לא יכול להגיד למנה, תראה את יציאת מצרים. אתה לא רואה. זה היה ונגמר. קריאת ים סוף, היה ונגמר. אתה מגיע היום לראות את מקס דם במצרים, אין לך אפשרות. ואם אתה תנסה איכשהו לראות את זה, אז רגע, זה היה אדום, איך זה אדום, אולי יש עוד נערות אדומים, כל מיני, אתה תסתמך עם זה, אין לך אפשרות היום לראות את הנס הזה. ראייה לא שייך, כי אחר הנס נשאר העולם כמו שהיה קודם. זאת אומרת, היה רגע אחד של יציאה מהשגרה, יציאה מהטבע, ואז חזרנו אל הטבע. רק לא ששמועה שייך בהם. אתה יכול לשמוע, אתה יכול לשמוע ממי שהיה, ואת זה האדם יכול לחיות את עצמו עד שזה הופך להיות זיכרון. איך אני יכול לזכור את יציאת מצרים? איך אני יכול לזכור דבר שאף פעם לא ראיתי? רק אני יכול להגיע לדרגת שמיעה כזאת שאני מברר לעצמי את הדבר, עד שזה נהיה ממש חוויה שאני יכול לזכור. וזה עוד פעם, הנושא הזה של זיכרון מול דמיון. עכשיו, הדבר הזה שמוע שייך בהם, כי לא נשאר מהם רק שמיע עשה אוזניים, שהיה פלא בעת הזאת בעולם. היה זמן שהיה בו פלא. אתו, אוקיי, לא יספלה, הודעתו ועמים וזכו, הודעת, ועכשיו אפשר להעביר את זה. והקדוש ברוך הוא גם ציווה עלינו לעשות רשימה של ניסים, רשימה של פעולות שיזכירו לנו חגים ומועדים. זה יחל יציאת מצרים, וכמו שרבייסינו הראשונים העריכו מאוד בחשיבות של הדבר הזה, לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים. אבל, זה הכל נכון לגבי הניסים הגלויים שהיו אז. אך הנס שנעשה בימי מרדכי ואסתר, אומר, הראה הקדוש ברוך הוא אז, אשר אף כל דרכי הטבע שהתנהגו בעולם, כל הנייס האלה של מדורי הרכילות, גם הם אינם רק לטויבס ישראל. יש פה, יש קדושה, שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם, והקדושה הזאת מתפשטת, והיא מגיעה גם למקומות רחוקים, ונסתרים, ושחורים, ולילה חשוך, ומקום שנראה לך, שהוא ממש, אין סיבה במקום איזה מתונופים האלה שיהיה גילוי קדושה. ורגע מסוים שבו הקדוש ברוך הוא איכשהו מרים את המסך ומגלה לנו שכל אפסי אורץ, המקום שהארץ נהיית אפסית, בסדר? המקום של הקצוות, אפסי אורץ הפירוש הוא הקצוות של הארץ, מקומות רחוקים מאוד ממרכז הקדושה, גם בהם יש ישוע סלויקנו, גם שם התנהגו בעולם, גם הם, כל דרכי הטבע, גם הם אינם רק לטבע ישראל. כי הנס הזה היה נראה כפי דרך הטבע, שלקח את אסתר, וגם עניין מרדכי היה נראה כדרך הטבע, ובזה שייך לושן ראייה גם היום. כי זאת ניכר לעין בכל עת ורגע. יש פה גילוי נפלא של פורים, שהוא גילוי שמלווה אותנו כל הזמן. זאת אומרת, דרך וגילוי, הורדת מסך, כן? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לגלות איך שבדברים שרחוקים מהקדושה, גם בהם מתגלה הקדושה בשלמות נפלאה, שהתפשטות הקדושה היא לקצוות ממש, וכשאדם רואה את ההתפשטות הזאת ורואה עד שם, זה נותן לו כלי, שהכלי הזה מרומז בווהיה ויהי בימי, כמו שנראה כאן בסדר שורים, כלי שנותן לאדם את האפשרות, גם במקומות המוגבלים, לחבר אותם אל השורש שלהם, ולגלות בהם את שורש הקדושה שבהם, וזה הולך, המהלך הזה, כן, כמו שאתם יכולים להבין לבד, באישביצה הולך למקומות מאוד חזקים, ובעזרת השם, כמו שנראה במאמר של הסידי שורים, אני רק רוצה לציין שגם הסידי שורים עצמו, בהקדמה לבסי עיקב, גם כותב את העניין, מביא את הפסוק הזה, ואומר על מצאנו ניסים, הרבה בדרך הטבע, נס פורים, אומר שכתוב בתיקוני זויר בהתחלה, שזה מידס נצח והויד. מה שהיה ניסים נסתרים שהיה כל דרך הטבע, הריגת ושתי, לקיחת אסתר, אגדת אסתר למלך בשם מרדכי אל ביגסון וסרש, אומר, אחרי שהתגלה הנס, התבוננו, הצטרפות התנהגות, הנהגות כל הפרטים, איך התאחדו הכל לנס אחד, ומזה התבוננו. ושימו לב, ואנחנו נראה את זה בהמשך במאמר, יש פה עניין של צירוף. יש פה עניין של צירוף. זה כאילו יש לנו אילן, מהאילן הזה יוצאים ענפים, זה משל שהסוד ישר עם עצמו משתמש בו, ויש מקום שבו כל ענף תופס את עצמו כמציאות. לא מוכן להכיר בזה שהוא יונק מאיזשהו גזע. אני מציאס, אני ענף, שלום, מאיפה אתה מגיע? לא יודע, לא מעניין אותי, אל תתעסק עם שאלות קשות כאלה. כשהוא מסתכל פנימה, אני, תראה איזה הלוואי יש לי, תראה איזה פרחים יפים אני מייצר, זה אני. שלום, הוא לא מוכן להסתכל פנימה לתוך עצמו, להכיר את שורשו. כי שם זה נראה לו שורש חסרונו, כמו שעשי לשורים חוזר על זה המון במאמרים שלו. שורש חסרונו, בסיינקב זה גם נמצא. שורש, לדיקס חומץ. שורש חסרונו שהוא שורשו הוא מקומו. לראות את השורש שלו, לראות את החיזרון שלו. מה? חשוך, תראה את הגזע, הוא בכלל לא יפה. אני יפה, זה לא יפה, זה לא קשור אליי. אני מנותק מזה. הוא לא באמת מנותק. אבל תחושת הניתוק הזאת רק גורמת לו סבל. ואז יש לך ענף ועוד ענף ועוד ענף, כשכל ענף מנסה לתפוס את המציאות כרק אני קיים, הוא לא מוכן לעבוד בקשר עם ענפים אחרים, כי הקשר עם ענפים אחרים מחייב אותו לחזור אל השורש של עצמו ולהכיר ששם יש לי קשר עם משהו אחר. שם הרי מקום הקשר. אז הבריחה שלו מהקשר לא נותנת לו אפשרות להתחבר לאחרים. טוב, אנחנו בעזרת השם אולי נעמיק בזה קצת יותר בהמשך. אבל, ופה הוא אומר, הסיפור של פורים זה אל תתפוס את הסיפור כפרטים פרטים. תסתכל ותתבונן את הצטרפות הנהגות כל הפרטים, איך התאחדו הכל לנס אחד, ומזה התבוננו, אחר שראו מהצטרפות כל המאורות ביחד. ראו שהיה באשגוכן מיירשיס ועד סויף בדרך נסתר בשעתו, ונתגלה אחר כך. זהו, ראו כל אפסי אורץ איזשהו אז הלויקיינו, בסוף הם ראו והתבוננו, ראו שהשם יסבורך נוהג בכל האומות, גם גויים, גם החשבי ראש, אף במקום שאין מבינים, אכן ההנהגה בשעתה היה נראה על פי הנוגה סתרה. בסדר? זה היה לשון בפסיכה לביסי אינקב, במהדורה של בני ברק, זה בדף קוף חוף. אני לא יודע איפה זה במהדורה של מותחי יוסף, צריך לבדוק זה, אבל זה הרעיון שכמו שהוא בונה את היסוד הזה. בוא ניקח רגע, ניגש יותר לעניין של ויהי והיה. ויהי והיה. אולי עוד הקדמה אחת קצרה. רבינו המהר"ל, גם בנסיבתו עירו ובכמה מקומות, מדבר על הסוד של עשור המאמוריס נברא אילום, שזה הסוד של אחד ועשר. מה זה אחד ועשר? אחד זה אחד ויחיד, קדוש ברוך הוא, אחדות גמורה. העולם אבל לא בנוי באחדות גמורה. העולם הרי בנוי כנפרדים, נכון? ברגע שאתה עובר למצב של שניות, אני כאן בלשון המהר"ל, אני מקווה שהלשון הזאת מוכרת, העולם עובר למקום של שניות, שם מתחיל להביא לזורה ובלבולים וכעס וכל המחלות והבעיות בעולם באה מהחלוקה הזאת במקום אחד לשתיים. אבל אז העולם ממשיך ומתקדם. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואז חזרנו אל העשר. העשר, מסביר המהר"ל, זה החזרה אל האחד. זאת אומרת, יצאת משורש אחד, מתפזר לגמרי, אבל אז מתגלה שכל ההתפזרות הזאת בעצם מתאחדת לדבר אחד גדול. בסדר? זה כמו בדיוק האילן הזה שאנחנו מדברים עליו. בהתחלה הוא גזע, ואז מהגזע יוצאים ענפים. ההתפשטות לענפים היא בעצם התפרדות, התחלקות. עוד פעם, בפרט אם הענפים תופסים את עצמם כמציאות בפני עצמה, ולא כחלק מהאילן. ואז יש את השלב שבו אתה בעצם רואה שכל הענפים האלה הם בעצם אילן אחד. אבל זה לא אילן אחד שעומד רק גזע. זה אילן עם ענפים שכולם גזע אחד, שמתפשט לאילן. בסדר? ופה התהליך הזה, זה התהליך של ויהי והויה. זה התהליך שבו אנחנו מדברים. יש את הניסים הגדולים. בניסים הגדולים אתה רואה איסגלוס כבוידוי, ושם זה גזע אחד, שם זה דבר אחד שמעמיד את כבויד השם. ואז מגיע המקום של איספשטס, וההתפשטות הזאת, ענפים, הסתרות. ונס פורים בא ונותן לנו את הכלי לדורות להתבונן פנימה לתוך כל ההסתרה הגדולה ולראות שהכל אילן אחד קדוש שכל הענפים מחוברים אל השורש. בוא נראה באמת בלשונו ונשתדל לבאר גם את לשונו. העניין הוא, אחרי שהוא הביא דברי חז"ל, כי ויהי הוא לשון עבר. וזה מורה שכבר זאת ההנהגה באה בתפיסת הבריאה. טוב. ומה שכבר בא בגבול התפיסה, אז היו בצמצום הגבול. בסדר? קצת ביאורי מילים. בסדר? לאט לאט. ויהי הוא לשון עבר, נכון? מציאות. זה מורה, מה זה אומר עבר? שהדבר הזה כבר היה בעולם. כי פשוט טועי. עכשיו, יש פה עוד דבר. כשדבר קרה, כשאנחנו מסתכלים על זה במבט פנימי יותר, זה הנהוג של הקדוש ברוך הוא. נכון? הקדוש ברוך הוא נוהג עם העולם במידה מסוימת. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא שפע לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא יוצר, עושה דברים בעולם. כשהקדוש ברוך הוא עשה משהו בעולם, כשזה השתלשל מהרצון העליון, בסדר? אני יודע איך לקרוא לזה, אבל כשהגיע השפע מהקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מלובש בדולרים או ביורו, נכון? הוא היה שפע אלוקי. הוא הרבה יותר מדולר או יורו או כל שקל, כן? הוא משהו אחר לגמרי. כשהוא השתלשל פה בעולם, כשהוא התגלה פה בעולם השפע הזה, זה בא בצורה של כסף. בצורה מאוד נמוכה ומאוד מוגבלת. בסדר? מאוד מאוד מוגבלת, היא מאוד מאוד קטנה. בואו נתקדם עם זה קצת, ופשוט כי זה נושא שחשוב לדעת אותו. אחד הדברים שאנחנו מכירים בחיים זה הנושא של דיבור. דיבור הוא מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני האדם, ויהי בימי, כן? ויהי זה בעצם סיפור. אתה בא לספר סיפור. כשאתה מספר סיפור, מצד אחד, אני חייב להעמיד שנייה את המתנה וגם את הנזק, בסדר? מתנה, יש פה בקבוק מים על השולחן, בסדר? אם היה פה בקבוק מים על השולחן, אני יכול לדבר עליו. זה, תביא, לא תביא, זה קיים. מה קורה? מישהו הוריד את בקבוק המים מהשולחן. אני עדיין יכול לדבר על זה? פה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שנקראת דיבור. דיבור, יותר מדיבור בעלי החיים, הם גם יכולים להיות פסט, או להגיד מילים, אבל לדבר על דבר שהוא מופשט. לא לגמרי מופשט, בקבוק מים, כן? והוא היה פה מקודם, ירד מהשולחן, אני יכול תביא את הבקבוק. בסדר? ויבינו מה אני אומר, אני לא צריך להראות על הדבר, מה הרי באצבע, וזה, תביא לי את זה, אלא אני יכול לדבר על משהו שלא עומד לי מול העיניים. זה חידוש נפלא, תחשבו על זה, זה חידוש נפלא, שאני יכול לדבר על מישהו שלא נמצא פה, אני יכול לדבר על חפץ, על כיסא. כשאני אומר כיסא, ואנחנו שנינו יודעים על מה אנחנו מדברים, למרות שזה לא עומד לפנינו. הדבר הזה פותח פתח נפלא, הוא מתנה נפלאה, הוא רוח שהקדוש ברוך הוא נופח באדם, רוח ממלא לו. נפש חיו, זה כוח החיים שיש באדם. זה הכוח של אדם יותר מבעלי חיים, כוח הדיבור, כי הוא נותן לאדם אפשרות להתעסק בדברים מופשטים. לדון עליהם, לדבר עליהם, להגדיר אותם, גם בלי שהוא רואה אותם מול העיניים. ואז אני יכול לדבר גם על בקבוק שאף פעם לא ראיתי, ואני יכול לדבר גם על מושג כמו חוכמה. שדבר ש... מה זה? איך זה? תתפוס את זה רגע כמו בעל חי. הוא לא יודע הוא לא מסוגל לדון על חוכמה או על גבורה או על עשירות או על כמעט כל מושג בעולם שהוא קצת מופשט. שלא לדבר על מוסקולויס. כן, על דברים שהם הרבה הרבה מעבר במופשט. אבל כוח החיים שהקדוש ברוך הוא נטע באדם זה כוח הדיבור שנותן אפשרות לדבר מהרמה הכי פשוטה, לדבר על בקבוק מים שלא נמצא פה על השולחן, ועד ממילא, כן, ממילא, עד כמה שהאדם מתקדם עם הרעיון הזה, לדבר על דברים הכי עמוקים שיש. זה מתנה של דיבור. מצד שני, קחו את הטוס דוגמה של בקבוק מים. כשאני מדבר על בקבוק מים שנמצא לפנינו, יש פה את מה שיש פה. בסדר? הורדתי אותו מהשולחן, או אפילו הוא עדיין על השולחן, אבל קראתי לו בשם, הגדרתי אותו. כשהגדרתי אותו, קיצצתי לו את הידיים, את הרגליים, את הראש, כמעט את הכל. קראתי לו בקבוק מים. זה בקבוק מים? זה זכוכית שהחול שלה הגיע מספרד, ועברה תהליך ניפוח באוסטרליה, ואחר כך הביאו מים, שהמים האלה עברו מסע, וואו. בסדר? זה סיפור. כן. הכלי הזה יש לו סיפור שלם. אבל אני הגדרתי אותו, וכשהגדרתי אותו מאוד מאוד צמצמתי אותו, שינמחתי אותו, הגדרתי אותו מאוד מאוד קטן, כי הוא נכנס לתפיסת אדם, בסדר? לאיך שאני תופס את הדברים. הצורה שבה אני תופס את הדברים, כך הגדרתי את החפץ. וזה כמעט כל חוויה בעולם, כן? בן אדם אכל משהו, שתה כוס קולה. איך זה? מוגז. לא, פה זה נגמר, כאילו אין... אז מה, אתה רוצה עכשיו הרצאה של 3 שעות? וגם אז לא סיימת? לשבוכי דמורוך, כן? כאילו, זה לא רגע שבוכי דמורוך, זה כן, זה, גם אז זה יותר מורכב מזה? זאת אומרת, לתפוס את הדבר כמו שהוא עומד כאן בעולם הוא כל כך מורכב, מעצם מהותו הוא כל כך מורכב, שכשאתה תופס בדיבור, דיבור מצד אחד נותן לך מתנה גדולה מאוד שאתה יכול לדבר על דבר שהוא לא נמצא לפניך, מצד שני ברגע שתפסתי אותו בדיבור הגדרתי אותו מה שהוא ולא יותר מזה. שימו לב, מזה נובע החומרה הגדולה של לשון הרע. לשון הרע, מה קורה בלשון הרע? אדם עשה מעשה, לא משנה איזה מעשה, כל מעשה שאדם עושה הוא סיפור, וסיפור ארוך מאוד. יש פה אפילו, אתה יודע, בן אדם הלך, הוא שבר את מזיק, וואו, במילה אחת המצאת, אבל הגדרת, חתמת, פסלת גם את האדם, לא רק מה יעשה עזק יש פה, אלא מזיק. החלטת להיות נדיב יותר במילים, וכרמרת שהוא שבר את. כך סוללה עכשיו של אנשים מומחים, פסיכולוגים ואנשים עם לב, שיודעים את הבן אדם ורוצים להכיר אותו, והם יתחילו, בוא נתחיל לדבר עליו. מה קרה פה? הוא שבר את, מה היה? מאיפה הוא הגיע? של מי העת הזה? איך זה הגיע? מה זה הזכיר לו? אתה יודע איזה סיפור יש פה. אתה יכול לחבר סדרה של ספרים, לא ספר, סדרה של ספרים, על שבירת העת, מעמד שבירת העת, מה באמת קרה פה. כשבאתי, המייס עומד מולי, הוא לא מוכרע לרעה. אגב, יכול להיות שכשאני אכנס לתוך עמקו של מעשה, זה יהיה רעה פי אלף ממה שהגדרתי מקודם כמזיק. בסדר? זה לא רק מזיק כמו מרחבי רוי. יש פה רישעס שאי אפשר לתאר, ורוע ואכזריות, והוא רוצח ממש. גם יכול להיות. אבל ההגדרה של המייסה על ידי כוח הדיבור שלי, עוד פעם, זה העוצמה האדירה של דיבור. בספר יציר הזה נקרא כבעון בפה. רב צוליק מדבר על זה בפרשס בולוק, והמרינאים מזכיר את זה כמה פעמים. יש כוח שהקדיש ברוך הוא נתן בדיבור של האדם, כבעון בפה. הפה יוצר קביעות בעולם. השתלת דקה מציאס. הוא קובע את המציאות. וזה לא רק בשביל נוחות בינינו איך לדבר. זה באמת קובע את המציאות. כשאני עכשיו סיפרתי לך שהוא שבר את, אתה לא יכול לראות במייסה הזה יותר ממה שסיפרתי לך. אלא אם כן תפעיל כוח דמיון ותמציא דברים חדשים. או תחבר דברים שאתה יודע לזה. אבל במייסה, כשסיפרתי לו שנורא, הגדרתי את הדבר כרע. אם אני מציג את המייסה כמו שהוא, עד כמה שאני יכול, השפה שלנו מוגבלת, אז אפשר לדון. ולא מוכרח בכלל שהמייסה הוא מייסה רע. אגב, יש את הזוהר הזה שתמיד קשה קצת להבין אותו בשכל, אבל לפי זה די מובן. חפץ חיים מביא אותו בשמירת הלשון, שאם אפילו אדם מעשה מעשה בעולם, אפילו זה מעשה גרוע, כל זמן שאין מי שיספר עליו לשון הרע, אין עליו קטרוג בשמיים. נכון? ככה זה רק הקדוש מביא. זה רק זוהר הקדוש כותב, והחפץ חיים מביא את זה בשמירת הלשון. למה? מה ברור שהרי יש פה מייסה. המייסה? מה אתה יודע? איזה מייסה יש במייסה הזה, כן? וספר המייסה תוצח דו, זה לא פשוט בכלל המייסה הזה. יש וקייל דיויס שיודע מה שקורה לעומק לפני מעומק, לפני מעומק, לפני מעומק, בתוך עומק המייסה הזה? לקדוש ברוך הוא יש דרך אחרת לגמרי. רב שמעון בר יוחאי מבקש, כן, בהקדמה להדרזות הזה נמצא, שהוא לא רוצה שאף אחד ידון אותו מכל החוף דלת בתיידים שיש משמעים, רק הקדוש ברוך הוא. כי כשהקדוש ברוך הוא דן אותי, אז הוא דן עד העומק הכי גדול של במייסה הזה, ושם אדם יוצא רק לתויבו. כתוב, בזוהר הקודש. אדם יוצא רק לטויבו. אז זאת אומרת, אדם נמצא במצב כזה, ואז בא מישהו, וכובן בפה. הוא קובע מציאס. רבי שפירה היה מגדיר לפי זה את המדרש המפורסם של למה באיכו יש פה לפני עין. יש הרי שלוש פעמים את האלף ובייסה, את סדר האלף, ויש פה קודם לעין. אז אומר המדרש שהקדימו פה לעין, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. בסדר? הם באו לארץ ישראל וקבעו בפה. זאת אומרת, לפה יש כוח לקבוע. אם הדמיון מסתמך על הזיכרון, אם הפה מסתמך על מה שהוא ראה במציאות ומשם הוא בונה, אז באמת זה מהלך תקין. אבל כשקובעו בפיהם, אומרו בפיהם מה שלא יראו בעיניהם, זאת אומרת, לא ראו בעין, הם רצו שהמציאות תהיה מסוימת, ואז הם קבעו בפה וסיפרו מציאות. ואז הם צוחקים, יש פה הורים גדולים לסובת סורויס, יש שם בני ענק, המולק יש בארץ הנגב. הם מתארים מציאות, אבל התיאור של המציאות עצמו הוא קביעה של המציאות. בסדר? עכשיו, כל הדבר הזה, בשפה של איש ביצי יש את זה הרבה, זה נקרא תפיס הסודם. בסדר? תפיסת אדם. וזה מושג. בסדר? זה אחד מרשימת המושגים. תפיס הסודם. תפיס הסודם זה בגבול. יש שפע אלוקי שמגיע. כל דבר, יש משהו, איך אני תופס את זה? על הגוון, על הלבוש. בסדר? איך הדברים נתפסים. ואיך שהדברים נתפסים הוא מאוד משמעותי. שימו לב, זה לא כוח רע. עוד פעם, חשוב להדגיש את זה. זה גם לא שנה טויב, בסדר? אתה יכול גם להגדיר דבר בפה כדבר טוב. זה נכון בחינוך, זה נכון בסדר, קחו את זה הביתה, כן, מה שנקרא. זה דבר שבכל נושא בחיים הוא קיים, הדבר הזה. אני מגדיר בשפה שלי את מה שבאמת קורה פה, עם הפרטים של מה שקורה פה, על ידי כוח הדיבור של האדם. הכוח הזה, אגב, רק דוגמה מעניינת, אני שם לב כשאתה מוסר שיעור, או הרצאה, או דרשה, מה שלא יהיה, אז הרבה פעמים משתמשים עם סיפורים, משלים. אנשים מאוד אוהבים את זה, וזה גם הרבה פעמים עוזר להסביר את הרעיון. יש לפעמים שאתה משתמש עם סיפורים לא אמיתיים, או שאחרים ימציאו, או לפעמים יש צריך אז ממציאים, ולפעמים אתה משתמש עם סיפורים אמיתיים. אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים זה שאפשר להבדיל ביניהם. וההבדל הכי בולט, לפחות מה שנראה לי, זה שסיפור מומצא הוא מאוד חד-מימדי. הרע הוא רע, הטוב הוא טוב, אין הרבה מדי מה לדון. סיפור אמיתי הוא תמיד מורכב. תמיד יש בו איזה צד שנשאר לך איכשהו כזה לא ברור. משהו, וככה אתה יכול פשוט להרגיש על סיפור הוא אמיתי או לא. כשמישהו בא מתאר לפניך סיפור, הוא מדי ברור, כאילו, אל תשתים, אתה כל ממש לשיתוסאי הוא, כאילו, אין שום ספק שם, אין שום דבר של קצת בלבול, קצת משהו של confusing, מה שנקרא, אתה יודע, לא ברור, כאילו, מה פה, מה זה, למה הוא עשה את זה? זה פשוט, זה סימן אמת על הסיפור, זה מראה לך. אומרים בשם הגויין, כן, את ההגדרה הזאת, אם הייתה עדיהם עם מכוונים, אם היו איסו הידוס המכוונס, אז הם דוברי אמת. כי אם שניהם אומרים ממש את אותו דבר באותם מילים, זה אומר שהם חוזרים על מילים, הם לא ראו סיפור. כי החוויה היא שונה, כמו כל אחד חווה אותה אחרת. עכשיו, מה שקורה בעצם, אנחנו לוקחים מהכוח הזה, זה איך אנחנו מגדירים את המציאות שאנחנו רואים מול העיניים. בסדר? איך אנחנו מגדירים את הדבר הזה שאנחנו רואים מול העיניים. ואתה יכול גם באותו כוח של דיבור לקחת את המילים ולהתקדם איתם למקום אחר, למקום, עוד פעם, למקום חיובי גם. בסדר? פה יש לנו כוח, ואם נחזור לזה. אחד מתפשט וחוזר לעשר. בוא נראה עוד פעם את הלשון של הסדישורי. והיו לשון עבר, וזה מורה שכבר זאת ההנהגה באה בתפיסת הבריאה. ומה שכבר בא בגבול התפיסה, אזי הוא בצמצום הגבול. בסדר? יותר ברור הלשון, נכון? שכבר זאת ההנהגה באה בתפיסת הבריאה, זה עבר, משהו שכבר קרה. ואני מספר עליו עכשיו. אז הוא בא בגבול בתפיסת הבריאה. זאת אומרת, הבריאה תופסת את המציאות הזאת. ומה שכבר בא בגבול התפיסה, כן? מה שכבר בא בגבול התפיסה, הוא נמצא בגבולות, שאדם יכול לתפוס אותם, אזי הוא בצמצום הגבול. בסדר? הוא בצמצום הגבול, זאת אומרת, הוא מצומצם, עד כמה שההגבלה הזאת תופסת אותו, ככה הוא תופס את הדברים. לזה, ויהי בימי, ברגע שאתה מגדיר דבר כעבר, ויהי בימי, אינו אלא לשון צער. אבל והויו הוא לשון שמחה. למה? והויו, מה הוא מדבר? והויו על עתיד. כי והיה מורה הלשון להבו. מכאן והלאה. דבר שהוא בעצם שייך ללהבא, עוד לא קרה. אבל אני יכול לדבר עליו. כי זאת אומרת, יש לי אחיזה בדבר הזה. יש לי אולי רצון שהדבר הזה יקרה. לכן אני מדבר עליו. אבל אני ואומר, והויו, אם שומויה תשמעו. אני מדבר על והיה, על השמיעה שהולכת לקרות. והויו, מורה הלשון להבא, ועכשיו לא בעדיין זאת בגבול התפיסה. זאת אומרת, עדיין לא קרה. זאת אומרת, עדיין לא קרה, הוא עדיין יכול לקרות בהמון המון צורות. השפע האלוקי הזה שמתגלה כאן בעולם, הולך להתגלות, לא מוגבל, עדיין לא מוגבל, כי עוד לא קרה. זהו בלי צמצום הגבול. אבל מה ש... וחוזר המסעיד לשורים. אבל מה שכבר נצטמצם בגבול תפיסת האדם, מה שכבר היה בעבר, אפילו שאותו הדבר הוא יקר ביותר, זאת אומרת, מדובר פה באמת שפע גדול מאוד, אבל כל מקום, מה נחשב זאת נגד משהו עדיין ברצון? בסדר? הוא לא נחשב שפע שכבר התגלם בעולם. הוא נתפס במציאות, הוא כבר מצומצם, הוא מוגדר, והוא לא נחשב נגד משהו עדיין ברצון, אלא שעתיד השם יסבורך ליתן אותו. דברים שעתידים לבוא בעתיד. כי מה שבעתיד בעצם איפה הוא נמצא עדיין, הוא עוד לא הגיע. אז עדיין ברצון של השם יסבורך. ובמקום הזה, האדם מדבר על זה. זאת אומרת שהרצון של האדם גם נמצא שם. אז יש לנו חלק מסוים שבו הרצון של הקדוש ברוך הוא נמצא והרצון של האדם נמצא. ופה יש חיבור ביניהם. כמו שרב צודק מדבר על זה במאמרים לפרש השקולים, באויס בייס, הוא מדבר, לא, זה לא רב צודק מדבר על זה, זה הביסיינקב. ביסיינקב הכל, לפרש הסקיסיסו, מדבר על הקרני הויד שהיה למוישה רבינו. והקרני הויד למוישה רבינו, יש ארבע שיטות במדרש מאיפה זה הגיע. אחד השיטות, זה הזכרתי את זה בשיעור בשבוע, על הפרש השקולים, על פריצה דיקויס בייס ובייסיין קב הכולל, אז אחד הדברים שהוא כותב זה הלוחות. הלוחות היה אורכן שיש התפוחים. שיש התפוחים, שניים היו ביודוב של הקדיש ברוך הוא, נכון? שניים ביודוב של מוישה ושניים באמצע, כך אומרת הגמורה. זאת אומרת, היה שתיים, שתיים ושתיים. עכשיו, חז"ל מספרים לנו פה משהו, כן? זה הרי ציור מאוד מסודר, יש שש, מתחלק, יש פה רעיון מאוד עמוק. הרעיון שמתבאר כאן זה ככה, הקדוש ברוך הוא נותן תוירו. בנתינה יש איזשהו רגע מסוים ששני הצדדים אחוזים ביחד בדבר. ואז הקדוש ברוך הוא מצידו משחרר ארבע תפוחים, שמוישה רבינו יכול לתפוס בהם. משאיר שניים ביודו ידיים, אבל משחרר ארבע תפוחים. מוישה רבינו מצידו תופס בשתי תפוחים. יש פה שתי תפוחים באמצע, שבהם הקדוש ברוך הוא כביכול רוצה לתת לישראל, ומוישה רבינו מצידו רוצה לקבל, אבל למעשה זה מעבר למילים, בסדר? זה מעבר למקום המוגדר שבו יש תפיסה. יש מקום שבו יש תפיסה לאדם, שהוא יכול לתפוס בזה, זה, 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 זה עומד לפניו, יש לזה מילים, יש לזה הגדרה, בסדר? זה נמצא בתפיס הסודם, ויש אזור מסוים שהוא מעבר למילים. יש אזור מסוים שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא. ושם הם עומדים ככה ותופסים בעצם את הלוחויס משני צידיהם. אומר רבי סיינקב, בתפוחיים האלה, באמצע, משם מגיע הקרני הויד, אומר התנחומה, משם מגיע, לפי אחת מארבע השיטות, הקרני הויד למויש רבינו, כי הקרני הויד האלה זה הרוצון של התירה שהוא מעבר למילים של התירה. זה החלק הזה שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את האבוסי לישראל מעבר להגדלות ולהגבלות הנתפסות שאפשר לתפוס בהם ואפשר לדון עליהם. זה יותר גבוה מזה. והמקום ההוא הוא בעצם המקום שבו מתאחדים הרצונות של שני הצדדים. בסדר? ובלשון של הסידשורים כאן, כי בזה נתאחד ביחד הרצון והתשוקה של האדם עם הרצון שהוא בלי גבול ואין סוף. איפה זה נמצא? בדבר שעוד לא קרה, אבל יש רצון ותשוקה שהוא יקרה. בסדר? זה מעבר למה שיש בו תפיסה, כי הוא לא מוגדר עדיין, ומצד שני הקדוש ברוך הוא מצידו רוצה לתת, לכן זה הולך להגיע, והמקום הזה הוא מקום שבו יש התאחדות של הרצונות. ולזה אין והויו אלו לא שוין שמחה. שם השמחה נמצאת, במקום של התקווה, במקום של האור, במקום שהוא הוא עוד לא מוגבל ועוד לא מוגדר. בסדר? יש את המצב של שכבר מוגדר, כבר מוגבל, כבר תופס מציאס בעולם בצורה מאוד מוגדלת, וממילא מה שיש כאן זה מה שיש כאן ולא יותר מזה. ויש את המקום שהוא מעבר לזה. אז יש לנו ויהי בימי, ויהי ווהויו. עכשיו, ויהי בימי זה שלב נוסף. אבל מה שכבר בא בגבול התפיסה, מה שכבר נכנס לתפיסת אדם, על זה נאמר ויהי בימי, לא שנמצא. מה זה הבימי? מה מוסיף הבימי? אז הוא אומר ימי, יש בזוהר הקודש, ימי רואים איזה לבושים, כדי זה בזוהר הקודש ויחי ריש חובדה לדמד א', בו ביומים, באינון יוימין ממש דילי עול, ואיסלבש בהו ולא יגורה מיהו לבוש יקור כלום. נכסיב בו ביומים. בו ביומים זה בא עם כל הלבושים. כשאתה מדבר על אברום אבינו, שמסיים את חייו, כן, לאחר 175 שנה, או בעצם הפסוק כתוב כבר לפני כן, ואברום זוקים בו ביומים והשם בירחס אברום בכויל, מה זה הוא בו ביומים? זאת אומרת, יש ימים שהוא בא בהם. הוא זקן בא בימים. אז כשאתה פשוט, כן, שהוא כן בא, וכך כמובן מפרשים את זה, זה בא עם הימים שלו. הימים שלו זה לא רק יום ראשון, יום שני, יום שלישי. כל יום זה סיפור בפני עצמו. כל יום הייתה חוויה אחרת. כל יום הייתה התמודדות אחרת. כל יום היה עשיות אחרות. היו ימים טובים, והיו ימים שהיו פחות מוארים. היו ימים שבהם הוא חשב שהאבידזורה הזאת אולי בכלל נכונה, והתבלבל עם תוימר שיש לבירו הזה, איסמני, מי הוא בא לבירו, והיה ימים של גילויים נפלאים, והיה יום השמחה שיצחק אבינו נולד, והיה ימים שזה לא היה ברור מה קורה ולאן הולכים, והיה, וסורו עמנו ללקחת לבית של פרוי, גם זה יום בחיים של אברום אבינו. אברום אבינו אבל לא פספס ימים. הוא בא ביומים, הוא בא בכל, זה בעצם מה שהזוהר אומר, הוא בא בכל הלבושים שהיו לו בכל הימים האלה, הוא בא בכל המצבים שהיו לו בחיים. בסדר? הלבושים זה בעצם המצבים שהיו לו בחיים, הוא מביא איתו את כל היומים ממש דילי אול ויסלבש בהו, הוא לבש את כל הלבושים האלה, את כל הימים האלה, את כל המצבים האלה, ולא יגורע מההוא לבוש יקור כלום, נכסיב בו ביומים. והוא לא היה חסר לו, כן? אף אחד מהימים האלה, הוא בא עם כל הלבושים, עם כל הימים. אז אומר, לומד מפה עשית לשורים, אומר, תראה, אז ימים זה לבושים. זאת אומרת, יש כל, ימים זה בעצם מצבים. ויהי בימי, זה אומר, ויהי עבר, וכל מיני מצבים. זאת אומרת, יש שפע שמגיע לעולם. העולם מתקיים בגלל שפע שהקדוש ברוך הוא נותן בו. נותן ומעניק ומחיה. והשפע הזה מתפשט במוגבל מאוד, מוגדר מאוד, ובמצבים משתנים שחלקם טובים וחלקם נראים כהפך הטוב. זה בעצם ויהי בימי. ויהי בימי זה לשון צער. זאת אומרת, כי הדברים לא רק שהם, לא רק שהם מוגדרים, הם אפילו מוגדרים לרעה. זה לא רק מוגדר כדולר או יורו, לפעמים זה מוגדר אפילו כצרות השם ישמור. מוגדר כדברים לא טובים ולא נחמדים. זה בעצם בימי, בימים שונים, לא יום אחד שכולו טוב, אלא ימבו ביומים, כמו שאברהם אבינו מגיע עם הימים שלו, עם מצבים שונים, עם חוויות שונות שהוא חווה, עם דברים טובים וטובים פחות, כך גם השפע שמגיע מהקדוש ברוך הוא, הויהי בימי, קרה בלשון עבר, בצורה מוגדרת ולרעה. לשנור, לא לשנות אוהב. זה קרה בצורה כזאת. הרי שימים מוירי הלבושים, ולכך ויהי בימי לשון צער. כי מאחר שהנהגתו יתברך הולכת באיסלבשוס, דרך איזה פרוטים, כן? זה מתלבש בפרטים. והפרטים הם מצבים שונים ומשתנים. וכל פרט חופץ מצידוי למשוך הכל אצלו, ואינו משגיח כלום לטוב עשה כלל. פה קורה הדבר הזה. אם בורחנו, תניה פרק למד בייס, כן, שכולם מכירים, כן, בורחנו אבינו, כולנו כאחד בוער פונחו. כמה שאדם עולה במדרגה, הוא יותר מתאחד עם אחרים, כי הוא יותר רואה את השורש שלו, רוחני יותר, קשור יותר לכולם. לעומת זאת, לתאבו יבקש נפרוד. כשאדם בכל תושיו יסגלו, כן, האדם בתאבו יבקש נפרוד, כמה שהוא יותר מבקש את הטייבה של עצמו, רואה רק את עצמו, הוא נפרד מאחרים. בסדר? אחדס היא נובעת משורש הקדושה, פירוד נובע מסיטרה דה פירודה, מהצד של הפירוד, הסיטרה אחת, הצד הלא טוב, כן? ששם יש את המציאות של כל נפרד תופס את עצמו. פה אנחנו בעצם מדברים על שפע אלוקי, מגיע לעולם. עכשיו, השפע האלוקי הזה, אם הוא נתפס כחלק ממערכת קדושה אלוקית, בא הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מביא שפע לעולם ומוביל לאיזשהו מקום, כולו יתואב. הבעיה היא, כשמגיע את השפע הזה, והוא לא נתפס אצלנו כחלק וכמחובר לשפע האלוקי שהוא מעבר לתפיסה שלנו, אלא אנחנו תופסים את מה שיש לפנינו ולא יותר מזה. בסדר? זה הויהי בימי, כי אנחנו מגדירים את מה שיש לנו, ותופסים את הדברים בצורה המוגדרת שלהם, ובמצבים גם לא כל כך טובים, זה מה שיש, כל פרט תופס רק את עצמו. זה קורה גם במציאות החיים. כן? זה קורה גם במציאות החיים, שכשכל אחד דואג רק לעצמו, אם זה במשפחה, בסדר? תראה את זה כירושה אפילו, בסדר? שמשפחה קיבלה ירושה גדולה. הם קיבלו שפע מהאבא, שנפטר, אבל הם קיבלו את השפע ממנו, ועכשיו מה קורה? ברגע שכל אחד מהענפים תופס את השפע כמשהו ששייך לו, הם מתחילים להיפרד אחד מהשני. ואז אתה אומר, היה עדיף שלא ישיר כסף, היה משאיר את המשפחה מאוחדת. ישיר את הכסף, התחילו המריבות. כן? דברים שלצערנו קורים. זאת אומרת, דווקא נתינת השפע, ההמשכה של השפע, אבל ברגע שכל אחד ממקבלי השפע רואה רק את עצמו, לא רואים את עצמם כאילן שיש בו שפע שזורם לכל הענפים, אלא כל ענף תופס את השפע כדבר ששייך לו. זה עצמו גורם פירוד משאר הענפים, וכמו שגם הגדרנו מקודם, כן, כשהענף לא מוכן להכיר בשורש חסרונו, במקום שבו הוא מחובר אל הגזע ומקבל מהגזע, קשה לו. קשה לו להסתכל פנימה למקום הפחות נעים שבו, למקום שבו הוא חסר, במקום שבו הוא מקבל. הוא מעדיף להרגיש משפיע. תראה איזה פרחים יפים, איזה עלים יפים יש לי, זה מה יש. לא, אין בי את המקום ההוא. וממילא הוא גם לא מחבר את עצמו עם האחרים. ברגע שהוא לא מחבר את עצמו עם האחרים, הוא גם לא יראה את השלמות, את הכללות של הדבר. הוא רואה רק את הנפרדות של הדבר. פרט ועוד פרט ועוד פרט. מוגדר מאוד, ענף, ובימי במצב הזה. אם הוא היה רואה את עצמו כחלק ממשהו גדול, האילן כולו הוא הרבה יותר גדול מסך כל חלקיו, הוא יותר מערמת ענפים, הוא משהו חי. אבל את הכוח החיים הזה, בשביל להכיר בכוח החיים הזה, הוא צריך להכיר בשורש שלו, הוא צריך להתמודד עם זה. אבל זה לא קל, זה דבר בחיים עצמם. להכיר, אדם שיכיר בשורש חסרונו ומשם יראה את כוח החיים שבו, זה דבר שהוא לא פשוט. אבל בלשון שהוא מגדיר את זה פה, שכל פרט חפץ מצידו, כן? למשוך הכל אצלו. השפע הוא שלי, זה שייך לי, לא להכיר בזה שזה בא מהאילן. ואין אי משגיח כלום לטוב עשה כלל, כי מפאת הישחלקוס, שחילק השם מזבורך אסמאסוב לכמה פרוטים, עוד פעם, ברגע שהתחילו להתפרט, בשפה של המהר"ל שדיברנו מקודם, מהאחד, מהשתיים, שלוש, ארבע וחמש ושש, זה השלב שבו יש בלבול נוראי בעולם. שם יש אבידזורי בעולם, שם יש ארבע מלכויוס, משם הם באים. בסדר? כמו שהמהר"ל, נסיבת תוירו ועוד. כל העבוד הזורז מגיע מהשתיים הזה. כמו שהמהר"ל מגדיר את זה. המון המון דברים נוראים קורים בעולם מהמקום בו הניברו תופס את עצמו כמציאס. שלא חסרה כלום. הוא לא מוכן לעמוד לפני בעל השלימוס ולהגיד, אני חסר, אני מבקש השלמה. וההשלמה שלי תהיה רק בזה שאתה תשלים אותי. עוד פעם, זה גם לשלום הרל בתחילת נער מצווה. עכשיו, ולכן הוא תופס את עצמו כמציאה שלמה. תופס את עצמו כמציאה שלמה, אין לו אפשרות. אין הוא משגיח כלום יותר בסך כלל, בגלל הישחלקס, מושך כל פרט לעצמו, אף שמסיב הזה שאין הוא משגיח הפרט יותר בסך כלל, מפסיד באמת גם לעצמו. בסדר? הנזק הכי גדול קורה לענף הזה לבד. עוד פעם, זה חזרה, אם שמתם לב, המקום שבו האדם מגדיר דברים, והם הופכים להיות דברים נתפסים, אתם יודעים, דוגמה מאוד נמוכה, אין דבר יותר עצוב מתאווה ממומשת. בסדר? לפני המימוש של התאווה, לפני שאדם עושה את התאווה בפועל, זה הדבר הכי מקסים בעולם. שירים נכתבו, מחזות, עולם שלם מתנהל סביב התאווה הלא ממומשת. עדיין לא... ברגע שהיא קרתה, תן לקישון לכתוב על זה, כאילו זה הופך להיות מאוד מאוד עצוב, כן? זה הופך להיות, אין שירים על זה, אין מה לכתוב, זה נבח. וזה לא, זה פסוקים, כן? זה אמנון ותמר משנאתו, מאהבתו, השנאה גדלה עד השמיים. זאת אומרת, התחושת מיאוס הזאת, זה עבר מול עתיד. זה כוח החיים מול כוח המוות. בסדר? והויו, הקדימה, העתיד, הכוח של לראות קדימה, הלא ממומש, הלא מוגבל, הלא מוגדר, והמוגדר. הנמצא, זה מה יש לך. דוס הוסטה, הנה, זה מה שיש לך פה. הפרט שתופס את עצמו, ונמצא, ומוגדר, ווהי בימי. ופה יש לך את שתי הדברים האלה. אבל מה, המטרה שלנו בסיפור הזה, זה לראות מי האחד, דרך ה-2, 3, 4, 5, עד ה-10. והעשר, העשור המאמור יש דברו אילום, כמו שהמהר"ל מגדיר, לחזור בעצם על האחדות שנמצאת בכל הפרטים. מכל מקום, בטבע, כל פרט בלבן השגיח על הכלל רק לעצמו, בסדר? ברגע שהוא תופס את עצמו לבד, הוא גם רואה רק את עצמו. אתה רואה את זה גם אצל אנשים שמתמודדים עם הנקודה הזאת של לתפוס רק את הפרט, בסדר? שלא מסוגלים להסתכל פנימה אל החיסרון ואל השורש. ולאדם בטבעו יש תחושת חיסרון מסוימת של גם הנפש לא ישימו לאיש. כדי שהוא ירצה להגיע לאירו איני שנוסה בס מלוכים, כן? שירצה להתקרב אל הקדושה, לצאת מהמקום שלו, כן? המשל המפורסם מהלובסטר, כן? שחוזרים על זה הרבה, נו. לובסטר, סוג של חיה כזאת, חיית ים. והוא גדל בתוך קליפה כזאת, וכששלב מסוים הקליפה הזאת קטנה עליו. אז מה הוא עושה? הוא נכנס לתחת איזה סלע, שזה מגן עליו בתקופה שהוא מוריד את הקליפה הזאת, יוצא מהקליפה הזאת כי זה לא נוח לו, ואז צומחת לו קליפה חדשה. ואז גם זה קטן עליו, כי הוא כבר גדל עוד יותר, אז הוא עוד פעם נכנס תחת איזה סלע, פושט את הבית הזה, כן, שזה מגן עליו עכשיו, נשאר שם בינתיים עד שצומח לו חדש, ואז הוא יוצא. זאת אומרת, אם הוא היה הולך לפסיכולוג, הוא כנראה היה עוזר לו ונותן לו כדורים, שהוא לא ירגיש את המצוקה מהכאב שצר לו ומצומצם לו בתוך הקליפה שלו. אבל אז הוא היה אף פעם לא גדל. אבל ברגע שהוא, אם תשאל את הלובסטר הזה בסוף חייו, אולי על הצלחת, לא יודע איפה, אבל תשאל אותו, מה גרם לך לגדול כל כך? זה שהיו לי זמנים לא נעימים בחיים. בסדר? אבל החיסרון שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הוא נתן את זה גם בכל הבריאה, המצוקה שגורמת לבן אדם לצאת מהמקום בו הוא נמצא, ונוח לו להימצא, ולהתגבר ולעלות ולהגיע למקום יותר גבוה, בסדר? המקום הזה שבו האדם יכול ורוצה להתעלות, הוא מקום שבו האדם מרגיש חיסרון. אדם שהחיסרון, הוא תופס את החיסרון בצורה לא נכונה, או שהחיסרון קיים אצלו בצורה חזקה, או הוא עצם על ידי דברים שהוא עבר בחיים, שגרמו לחיסרון הזה להיות חזק מדי, מנסה לברוח מהחיסרון בדרכים מאוד לא נעימות, מאוד לא טובות. וזה ענף שלא מוכן להכיר את החיבור שלו לעץ. ואז הוא גם לא מסוגל להתחבר עם אחרים. ואחד השלבים הראשונים, כן, שקוראים לאדם שכן מתחיל להיות מודע לזה שהוא ענף מעילן, זה שהוא מתחיל להתחבר עם הענפים האחרים. זה הכוח הזה של החברה והקבוצה, וזה אגב נותן לו הרבה מאוד כוח להכיר את שורשו, ומשם להתחיל לצמוח חזרה. אני חושב שהמשל פה של אילן הוא חזק מאוד, בכמה וכמה מובנים. אילן הזה. טוב, למעשה הוא מביא פה את זוהר הקודש, כניסה בזוהר הקודש, ושלח נון חס עומד בייס. אילון אחד רב רבי אילו את הקיפה, אילן אחד גדול, עליון, חזק, ושיבין ענפין סלקים בגבי 70 ענפים עולים ממנו, קדמות עידן שלטונו דקול ענפה וענפה, כאשר מגיע זמן השלטון של כל ענף וענף, כולו בון לשיצו קוילו גופה דאילונו דאיקורה דקול ענפין. כל אחד מהם, כשמגיע זמן השלטון שלו, הוא מנסה להשתלט ולקחת את כל האילן לעצמו, ובזה הוא משמיד את כל האילן. זאת אומרת, הוא מדבר פה על 70 מומויס, וזה 70 כוחות הנפש, כן? כמו שהגוין כבר מגדיר, ונמצא גם הרבה, רב צודק חוזר על זה הרבה, היסוד הזה, ואז ממילא, כשכוח אחד מנסה להשתלט ולקחת את הכל, ולא מכיר בזה שיש כוחות אחרים, אגב, זה לא רק אדם מול אנשים אחרים, זה גם האדם בתוך עצמו כוחות מסוימים, הוא לא מוכן להכיר בהם, וממילא הוא מנסה למחוק, ובזה הוא עוקר את האילן עצמו, הוא עוקר את הכל, הורס את הכל. הגם שהנהגת גופה דאילונה הולך גם כן דרך איסחלקוס, בסדר? אילן עצמו, הצורה שלו זה שאין רגע דוי מלחבי רוי. אבל מכל מוקוי, מה נראה דיים בגופה דאילונה, איך שאוי רוי יסבורך שוכן גם בפרט זו לא עשוי, בסדר? האילן עצמו מגלה לך שבך יש אור גדול וגם בשני יש אור גדול. זה בדיוק השפה של אוי לא מתיקון, בסדר? לא האוי לא מתוי הוא הנועם לאיך, כן, הוא רק אני קיים, אלא אוי למתיקון שבנוי על לא חד סמכה, בסדר? בנוי על, 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 על בי יש אור ובו יש אור. מעריכים בזה הרבה, הקומרנו, יש לה עריכה גדולה בזה ויש עוד, לא ניכנס לזה כרגע. כי ניכר עדיין שורש אחדותם, כי ניכר שורש האחדות. מה שאין כן כשנסתר הנהגת האילן וכל הנוגה הולכת רק על ידי לבוש מאיזה פרט, בסדר? על זה נאמר, ויהי בימי לא שנצר. נראה לי הדברים די ברורים. כי, עכשיו הוא מקשר את הדברים לפורים. לא נסיים פה הכל, נראה רק את הקטע הראשון שמקשר את הדברים לפורים, ובלי נדר נמשיך. אמר, כי היה כל כך עוז איסגברוס האסתר, בזמן הזה של האסתורה, עד שהיה נדמה לישראל בדעתום, שנעתקו חס ושולוים לגמרי מהשוירש. אמר, המצב של עם ישראל אז, היה נראה, כן, איך שמוגדר בלושן האריזה, לדורמיטה, כן, מצב של שינה, יושן לאלוהי קיים של אלו, וזה בעצם עם ישראל ישני מן המצוויס, זה כולו אחד, כן, זה שתי מהלכים במדרש, באותו אחד דיודה, לס דיודה לישנבישה, כאומון, היה לו דיבור חזק מאוד, הוא ידע להגדיר דברים בצורה נהדרת, בסדר? בשפה שלו, לבוא ולהגיד יושן לאלוהי קיים של אלו, זה הגדרה נפלאה, של דרומיתם, ממש שר הכבונס דיקוק דיבר, והוא ידע גם להגדיר את המצב של עם ישראל בצורה מאוד ברורה, כן, אבל ההגדרה הייתה לס דיודה לישנבישה כאומון, ואז הוא בא ואומר, כדכסיב, כנחם יעד ג' לרואי סי אס היהודים, הישיבו נשים אשדוידיויס, המויניויס, מיוביויס, ובניהם, הדור הבא, שזה ההמשך של כלל ישראל, חצי מדבר אשדוידיס, ואינו מכירים לדבר יהודיס, זה כן, בדרך כלל פסוקים מוכרים מהגמורה, הפוסק הזה מוכר מהרמב״ם, נכון? בתחילת הלכות תפילה, שלכן קבעו חכמים את התפילה, לא ידעו לדבר, ואינו מכירים לדבר יהודיס, הם לא ידעו לדבר נורמלי, אפילו גם אשדוידיס, אומר, אם היהודים אשדוידיס טוב לפחות, אבל גם זה לא ידעו. חציום וחציום, חצי מדבר, לא ידעו אפילו לדבר נורמלי. ועד היכון, אומר, המצב הגיע עד כדי כך, שהנפש היקורו ביויסו מכל ישראל. הסנס, התמצית של עם ישראל, הנפש היקרה ביותר, אסתר המלכו, הייתה מייאשת עצמה כל כך עד שאומרו כאשר עובדתי, עובדתי. זאת אומרת, שהיא הולכת לעשות המייס הכי גדול, היא מגיעה ממקום של ייאוש נורא והיום. עצם זה שהיא מדברת ומגדירה את זה ככה, כאשר עובדתי, עובדתי, כי היא מגיעה למצב של איך אני עושה את זה? איך אני... זה מצב שעם ישראל נמצא בהיסטוריה גדולה מאוד. זאת אומרת, ההתפרדות פה של הענפים, ויהי בימי לא שנצר, היה בצורה נורא ואיומה. ומפה הגיע הנס של המגילה. הרואו כל אפסי אורץ, איס ישוע סלויקנו. מהקצוות של הקצוות, התגלה שכל הענפים הם ענפים של אילן אחד. כולם ענפים של אילן אחד, וכל הנייס, כן? כמו שהחידוש הרי מגדיר את זה, הם כולם חלק מסיפור מאוד מאוד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה ויוצר בעולם, והקיבוץ של כל הפרטים להכרה אחת גדולה מ-ויהי, כן? לא שנצר, חשבנו שיש עתיד, אבל אין אותו. אני רואה את המדמה את עצמי כמציא שלמה, וקובע את זה בדיבור, כזיכרון, בהגדרה של לשנורא, וזה נהיה העובדה שאיתה אני הולך. זהו, אני זוכר, זה מה שהיה. זה מה שיש. זה המציאס, הגדרה שהתחית של המציאות, שתופסת את המציאס ככה, למצב של התבוננות בעומק של הדברים, מתוך הפרוטים אל הכלל. האילן עצמו, להבין שכל הפרטים האלה בונים יחד מציאות גדולה ושמחה מאוד. מתוך ההויו, הויו, הויו, המון פרטים קטנים, נהיה והויו. והויו לא שנשמחה. זאת אומרת, יש עתיד גדול שנבנה מכל הפרטים האלה, שכשהם מתאחדים ליצור יחד מציאות גדולה מאוד, שמתוך הזיכרון, על ידי אבני הזיכרון, מהפרטים של הזיכרון, אני מדמה מילסה למילסה, מחבר את הפרטים של הסוגיה יחד, ומוציא מזה מסכונה גדולה מאוד. הדבר הזה הקדוש ברוך הוא גילה לנו אותו בנס הגדול של פורים, ומשם ככלי לדורות עולם, בעזרת השם, מקווה שנמשיך את המאמר בסייעתא דשמיא.